נשתדל להקיף את את האיסורים של יום כיפור. אז נעשה הקדמה קצרה, הקדמה כללית לגבי החלוקה והסיווג של העינויים עצמם, התוקף שלהם ומאיפה הם נלמדים, ואחר כך נשתדל לרדת לכל איסור ואיסור לפי היסודות שלו קצת הלמדנים, ובעיקר את ההתרחבות שלו לפסיקת ההלכה. כמובן שכיוון שזה מדובר בהרבה הרבה נושאים, אז אנחנו ניגע בזה בצורה יותר מקוצרת ממה שצריך. אבל אני חושב שזה עדיין מספיק. כמובן שמי שרוצה לראות ממש את כל פרטי ההלכות, יצטרך לעבור על הדפים ולהסתכל בשכן ערוך וכו'. טוב, אז נתחיל. הרמב"ם בתחילת הלכות שביתת עשור, מונה 4 מצוות. שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. שתי המצוות הראשונות הם לשבות בו ממלאכה ושלא לעשות מלאכה, ומצד שני להתענות בו ושלא לאכול ושלא לשתות. זאת אומרת, אם נחלק את זה לשניים, אז בעצם יש לנו איסור מלאכה ומצוות העינוי. איסור המלאכה יש בו עשה ולא תעשה, ומצוות העינוי יש בה עשה ולא תעשה. אנחנו, מה?
להתענות ולא מה?
להתענות ולא לאכול ולא לשתות. כיוון שיש לנו בעצם שתי חלוקות מרכזיות, אנחנו לא נתעסק כרגע באיסור מלאכה. איסור מלאכה ביום הכיפורים הוא כמו בשבת, הוא לא דומה ליום טוב, ולכן בעניין הזה לא ניגע, ניגע רק בצד השני, שזה הגדרת התענית. מה כתוב בתורה? בתורה כתוב בפסוק, בויקרא, כ"ג כ"ז, אך בעשור החודש השביעי הזה, יום כיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם. כן, הגמרא ביומא, בדף ע"ג עמוד ב', מפרטת מה זה ועיניתם את נפשותיכם, והיא אומרת 5 דברים. אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. עכשיו, השאלה היא, למה, מאיפה מגיעה הגמרא לזה שחמישת הדברים האלה נכנסים בכלל הגדרת העינוי? זאת אומרת, מה מביניהם הוא מהתורה, מה מביניהם הוא אולי מתוקף אחר? הגמרא גם בעצמה מחלקת בין איסורים שיש בהם קראת לאיסורים שאין בהם קראת, כן? הגמרא אומרת שאף על פי שאמרו אסור בכולן, לא אמרו אנוש קראת, אלא על האוכל ושוטה ועושה מלאכה. זאת אומרת, יש לנו ודאי, מבחינת איסור קראת, יש לנו רק על אכילה ושתייה ומלאכה, ושלושת האחרים אין איסור קראת. מה לגבי שלושת האחרים? מאיפה למדו אותם ומה המקור שלהם? אז בזה הגמרא מביאה 3 מקורות לגבי שאר הדברים. אז נעשה ככה. יש לנו אכילה ושתייה, וגם מלאכה, אנחנו פחות מתעסק עם זה היום, אבל זה יש עליהם קודם כל חיוב קראת. ולגבי כל השאר יש לנו רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, אז לגבי כולם אין קראת. אבל מה בכל אופן התוקף שלהם? פה יש לנו 3 לימודים בגמרא, 3 לימודים בגמרא שבעצם מגדירים מאיפה לומדים אותם בכלל, מאיפה אני יודע שאלה הדברים שנאסרו, הרי בתורה כתוב רק ועיניתם את נפשותיכם. אז הלימוד הראשון היה ועיניתם את נפשותיכם מוסב רק לאכילה ושתייה. כל שאר הלימודים נדמדים משבת שבתון ילחם, שבת שבתון ילחם, מכאן שצריך לשבות מרחיצה, שיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הבעיה בלימוד הזה הוא שבעצם עינוי זה עינוי נפש, נפש מתענה בזה שלא אוכלים ולא שותים, אבל שאר העינויים הם צריכים ללמד משבת שבתון, ולא ברור לנו איך אתה יודע שכשאתה אומר תשבות, הכוונה היא מרחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. כן, אז זה לימוד אחד, שהוא בעצם אומר שכל אלה נלמדים משבתון. כן, וזה נלמד מעינוי. אבל לכאורה כולם הם דאורייתא. המקור השני אומר שכל 5 האיסורים נלמדים מעינוי נפש. כתוב בתורה 5 פעמים לענות את הנפש, וכל החמישה הם נלמדים מזה שכתוב בתורה 5 פעמים עינוי נפש. אז באופן עקרוני עינוי יכול היה להיות מוגדר כל דבר, אבל התורה גם נגיד לשבת בחום, זאת אומרת לא לשבת במזגן ביום כיפור או כל מיני דברים כאלה, אבל התורה קבעה שדווקא העינויים המרכזיים שיש הם אלה שנכללים, ואלה שהם לא מרכזיים כמו מזג אוויר וכדומה הם לא כלולים בכלל זה. בכל אופן, יוצא שכל 5 האיסורים הם מהמילה עינוי ולא מהמילה שבתון, ואז בעצם יש לנו מקור אחר שהוא גם כן עינוי נפש, בגלל שזה כתוב 5 פעמים, אז זה גם כולל את אלה. עוד שנייה נעשה הרכבה של הלימודים. הלימוד השלישי הוא ממש מביא פסוק שבו כתוב את המילה להתענות ביחס לאותו איסור. זאת אומרת, לא בגלל שכתוב ביום כיפור עינוי נפש, אז דרשנו איזה 5 פעמים, אלא שעל כל דבר יש, נגיד, יש מי שמיטה זה ויניתם את בנותיי, על שיחה יש לנו גם כן עוד לימוד אחד ששיחה כשתייה, אבל יש לנו גם לימוד אחר שמוכיח ששיחה זה עינוי, כתוב וסוף רסחתי אצל דניאל, ושם רואים שזה דבר שהוא עינוי. אז בעצם בכל דבר ודבר יש לנו לימוד על זה שהוא עינוי. פה כבר יש לנו הגדרה, זאת אומרת יש 5 לימודים מיוחדים לכל אחד. לכל סוג של עינוי יש בעצם לימוד מיוחד שמכניס אותו לתוך המילה עינוי. מה אפשר לעשות? אפשר לומר דבר כזה, שבעצם פסוק בתורה וניתם את נפשותיכם מוסר רק על אכילה ושתייה, כמו המקור הראשון, ולהגיד שבגלל שכתוב עינוי נפש. וממילא אם כתוב עינוי נפש, אז שם יש חיוב קראת, ובשאר אין חיוב קראת. עכשיו, בפסוק שבת שבתון אנחנו לומדים שיש את שאר העינויים. איך אנחנו יודעים ששאר העינויים נכנסים לתוך שבתון? זה אנחנו לומדים מזה שכתוב במקומות אחרים שהם נחשבים בכלל עינוי. זאת אומרת, התורה אמרה, תענו את נפשותיכם ותשבטו מכל דבר שיש לו שם במקום אחר שהוא מוגדר כעינוי. זאת אומרת, אם שיחה במקום אחר מוגדר כעינוי, או רחיצה מוגדרת כעינוי, או תשמיש המיטה ונעילת הסנדל, אז ממילא תשבטו מזה. אבל זה לא בכלל עינוי נפש, אלא זה בכלל שבתון. אז כבר זה מחלק ביניהם לחיוב הכרת, והשאלה אם זה מחייב לדברים אחרים, זו השאלה הזאת. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, המקור הוא באמת משבתון, אבל איך אנחנו יודעים שזה אלה, זה מלמד אותנו. זאת אומרת, יש לנו מקור, אבל אין לנו בעצם את זה שזה מרמז לאלה דווקא. אלה מלמדים שזה מרמז דווקא לאלה. זאת אומרת, זה הרכבה של כל המקורות יחדיו, באופן כזה שבעצם אנחנו את עינוי נפש לומדים שזה אכילה ושתייה, וכל השאר לומדים משבתון. מה התוקף שלהם? אז זה ודאי תוקף דאורייתא ומחויב קראת. פה כתוב שאין חיוב קראת, אבל האם יש להם תוקף דאורייתא או לא? כאן יש מחלוקת ראשונים. התוספות ששנים והראש אומרים שכל 3 הדברים הללו, כל 4 העינויים בעצם, לא 3, 4, הם מדרבנן. זאת אומרת, הם לא דאורייתא. הם מוכיחים את זה גם מלשון הגמרא, שכתוב ואנה 5 עינויים כנגד מי. זאת אומרת, כנגד מי, לא כתוב מינה נמילה, כמו שבדרך כלל התורה אומרת, אלא כנגד מי. זאת אומרת, איך אתה יודע שזה נכלל בכלל זה? וגם שבתון זה רק אסמכת, וגם הם מוכיחים את זה שיש הרבה קולות, וזה עוד מעט נגמד, שבכל אחת ואחת מהאיסורים האחרים יש קולה. קלה יכולה לרחוץ את הפנים, ומלך גם כן, וחיה, אישה יולדת יכולה לנעול סנדל, ושיחה יתירו לחולה. בקיצור, יש לנו כל מיני היתרים, אז איפה מקלים בדאורייתא ודברים כאלה? ברור שזה איסור דרבנן. זאת אומרת, כך סוברים את התוספות השנים והראש, כן? שזה איסור דרבנן, ואמרנו שהסיבות הן גם הקולות שיש, וגם זה שהגמרא לא התנסחה בזה שזה איסור דאורייתא. אבל מצד שני, וזה חשוב, כאילו כשאנחנו דנים עכשיו בכל האיסורים האלה, צריך לחשוב באיזה פרספקטיבה אנחנו בדרבנן או בדאורייתא. הרמב"ם והר"ן סוברים שזה מדאורייתא. הם אומרים שהמילה שבתון זה לא אסמכתא, אלא זה ודאי לימוד מדאורייתא. ושאר העינויים כלולים במילה עינוי, כפי שמצאנו את כל האסמכתאות שיש. ואלא שהם נלמדים משבתון, ולא מהמילה עינוי, לכן אין בהם חיוב קראת. אבל זה שאין בהם חיוב קראת, לא אומר שהם חוזרים להיות דין דרבנן. אלא באמת, הם עדיין דאורייתא, שהכתוב מסרם, לשון הרנו, הכתוב מסרם לחכמים. כן? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים רן רמב"ם, אז הרן אומר שזה דאורייתא, הם סוברים שזה דאורייתא, אלא שיש קצת הבחנה. הרן אומר שהכתוב מסרם לחכמים. זאת אומרת, עכשיו נקשה על הרן והרמב"ם. מה נקשה? אם זה מדאורייתא, אז למה מה? אז למה אפשר? מה? למה אפשר להקל בכל מיני מצבים? אז הוא אומר, בכל זאת, הכתוב מסרם לחכמים, איפה שכן להקל, כי זה לא מפורש לא לרחוץ, כתוב שבתון. אז הוא אומר, הר"ן, אפילו שזה דרשה מדאורייתא, בכל אופן, הכתוב מסרם לחכמים, איפה אפשר להקל בדברים הללו. יש לנו עוד גדרים כאלה, כמו בחול המועד, שזה איסור דאורייתא, אבל אנחנו לא יודעים מה המלאכות שם. חכמים מגדירים לנו מה המלאכות שכלולים באיסור תורה. כך גם כאן. ולכן חכמים יכולים להגיד, התורה אסרה לרחוץ, אבל לא לקלה. התורה אסרה לרחוץ, אבל לא למלך. בגלל הסיבות שלהם. אבל יש כבר איזשהו פתח להקל. זה לא ספק דאורייתא גמור. מהרמב״ם הוא לא כותב שזה בסגנון הזה, הוא כותב שהכל זה מפי השמועה. מפי השמועה ברמב״ם זה יכול להיות לימוד של חכמים, אבל הוא לימוד מדברי תורה, לא מדרבנן. אבל בכל אופן הוא מגדיר שהעינוי נפש הוא נאסר רק עינוי נפש סטנדרטי. זאת אומרת, התורה, כשהיא אסרה, אסרה עינוי נפש סטנדרטי ולא עינוי נפש חריג. זה עוד נדבר בהמשך, אבל בעצם הוא, הכל נלמד מפי השמועה. אתם רואים מה כתוב פה, מפי השמועה, ונאסר רק עינוי סטנדרטי. זאת אומרת, זה לא שהחכמים יכולים להגדיר, אבל לכתחילה התורה לא אסרה, אלא עינוי רגיל. עינוי שהוא לא סטנדרטי, זאת אומרת, במצב שבו אדם הוא הסטניס או משהו כזה, או שלחולפין יש לנו פה יולדת, זה לא עינוי, זה כבר משהו שהוא מעבר לזה, משהו שהוא חריג, יש לה צורך מסוים שהצורך הזה יכול להקל, עליו אנחנו לא, לא, התורה לא דיברה. כן.
מאיפה השתי מקורות אחרים לעינויים אחרים? עינוי נפש חמש פעמים ולימודים מיוחדים? איפה הם מופיעים?
בגמרא.
באותו גמרא.
כן, 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 בגמרא מביאה שלושה לימודים, זה גמרא בדף עין דלת. היא מציינת לנו אחד אחרי השני את שלושת הלימודים, זאת אומרת, זה פשוט סוגיה די ארוכה. אולי לא תנינו לכולה, אבל היא סוגיה מאוד ארוכה, ששם מביא ממש על כל אחד מהעינויים את הפסוק המיוחד שמראה שזה עינוי. בסדר, זו הקדמה כללית, חשוב לזכור אותה, שתהיה ברקע. עכשיו אנחנו ניכנס לכל אחד מהאיסורים בצורה קצת יותר מפורטת, ונאמר את מה שיש להגיד פה, זאת אומרת, מבחינת החילוקים. בסדר, עד כאן ההקדמה ברורה? טוב, נמשיך הלאה. לגבי איסור אכילה ושתייה. איסור אכילה ושתייה צריך לדון בו בכמה דברים. קודם כל על השיעור של האכילה ושיעור השתייה שנאסר. ודבר שני זה משך הזמן של האכילה. ודבר שלישי זה צורת הפעולה של האכילה. נסביר מה אני מתכוון. מבחינת השיעור, כל האיסורים בתורה, נגיד אדם רוצה להתחייב על אכילת חזיר, או לחילופין לקיים מצווה של מצה, כמה הוא צריך לאכול, או חילופין לא לאכול, כמה השיעור? כמה שיעור אכילת חזיר כדי להתחייב מלכות? כזית. כל אכילה בתורה, לשון אכילה, זה כזית, זה ההגדרה. ביום הכיפורים, משום מה, הדין של כזית משתנה. וזאת למה? למי יש רעיון?
שיסבעו.
למה צריך לסבוע?
כי זה לא
עינוי. זאת אומרת, בעצם הנקודה היא פה, לא איסור אכילה, שימו לב, לא כתוב בתורה הנפש שלא תאכל, כתוב שלא תאונה. זאת אומרת, פה כבר נעוץ יסוד ההבדל, שביום הכיפורים אנחנו מחויבים בעינוי ואנחנו לא אסורים באכילה. ממילא השיעור, קודם כל גם כן מושפע מזה, איזה שיעור אכילה? האם שיעור של כזית או יותר מזה? מה השיעור היותר מזה? כאן הגמרא ביומא בדף עין ט' אומרת שהשיעור של יותר מזה זה כותבת. כותבת, יש שם דיונים כמובן בין אם שיעור כותבת עם הגרעין, כותבת זה תמר. תמר עם הגרעין שלו או בלי הגרעין שלו, מה בדיוק הגודל, כן? כי בכל זאת אנחנו מדברים פה על איסור דאורייתא וחיוב כרת, אז צריך לדעת בדיוק על מה מדובר. גם הרמב"ם וגם השולחן ערוך כותבים כותבת ולא כותבים את הגרעין. מה יקרה אם אדם יאכל תמר? והרי כשאדם אוכל תמר הוא אוכל אותו בלי הגרעין, האם הוא יתחייב או לא יתחייב? אכל כותבת, אבל הוא לא אכל את הכותבת עם הגרעין. אומר רבי הלכה שבמקרה הזה אף מישהו אכל כותבת שלמה הוא לא חייב. למה? כי בסופו של דבר השיעור של הגרעין, הרווח של הגרעין לא היה אכיל, ואדם לא מחויב באכילה דברים לא אכילים. אז ממילא הוא אומר שאם אדם אוכל תמר שלם הוא לא מתחייב, כל השיעור יהיה שיעור של אוכל בגודל של תמר עם הגרעין שלו. בסדר, אז דבר ראשון אמרנו זה השיעור שצריך להיות כותבת, בגלל שזה עינוי ולא בגלל שזה איסור אכילה. מעבר לזה, זה גם מה כן מצטרף לזה? מצטרפים לזה כל הדברים. מבחינת אוכל זה גם התבלינים וגם הרוטב וגם הכל מצטרף לשיעור האכילה הזה. אבל מצד שני, דברים לא אכילים לא מצטרפים. לכן כמו שאמרנו, גרעין, עצמות ודברים כאלה לא מצטרפים לשיעור הזה. יש עוד דיון לגבי למה דברים לא אכילים? כי הם לא מיישבים את הדעת. גם אין בזה, לא בגלל שאין בזה שם אכילה, אלא בגלל שאין בזה יישוב הדעת. זאת אומרת, שוב, אנחנו הכל בוחנים לפי הקריטריון של יישוב הדת ולא לפי שם אכילה. אז גם דברים שהם לא אכילים, הם לא נכללים בכלל זה. לגבי אוכלים שהם אינם ראויים, נגיד שזה יכול להיות מפקמין על תרופות ודברים כאלה, שהם לא ראויים לאכילה בעצם, זה לא דבר אכיל, אז נשאלת השאלה האם הם יותר גמור, ככה לכאורה עולה מהרמב״ם, או שיש את זה איסור דרבנן, כפי שסובר הרעבייה. אז זאת אומרת, דבר שהוא לא אכיל לגמרי, יכול להיות שהוא בכלל לא מצטרף לשיעור, והוא ממילא לא נאסר, כן? בגלל שאין בו יישוב הדעת. כמובן הבעיה היא הרבה פעמים שצריך לעשות את זה יחד עם אוכל את הכדורים ולשתות, אז פה זה באמת נתון לשאלה עד כמה הכדורים האלה הכרחיים או לא הכרחיים, אבל שוב זה כבר פתח לאותה סוגיה ביחס לכדורים. כמובן שמי שאצלו זה סכנת נפשות, אז הוא לוקח את זה ושותה מים פחות פחות מגשיור, עוד נדבר על זה, אבל אם לא, אז זו בעיה. אז זה קודם כל לגבי שיעור אכילה. שיעור השתייה, מה קורה לגבי שיעור שתייה? שיעור שתייה בדרך כלל בכל התורה הוא ברביעית. שוב, ביום הכיפורים הוא משתנה לכמה? לכמה הוא משתנה ביום הכיפורים? למלול עוגמב. מה זה מלול עוגמב? זה שהלחם שלו מנופחת, זאת אומרת שהוא שם מים בתוך הפה ומנפח צד אחד.
כן,
זה נקרא, מה זה?
אני
עכשיו מדבר מה בדיוק השיעור שזה. קודם כל שוב, גם פה, למה לא הולכים על רביעית, למה לא הולכים על רביעית אלא הולכים על מלול עוגמב? שוב, בגלל שאנחנו מתייחסים לעניין של יישוב הדעת ולא לשתייה, לא פעולת השתייה היא אסורה, אלא יישוב הדעת הוא שזה אסור, ולכן צריך מלול עוגמב. יותר מזה, גם זה שינוי ראשון שיש ביחס לשאר איסורים. שינוי שני, שמלול עוגמב זה משהו שהוא קבוע או משהו שהוא משתנה. הוא משתנה לפי כל אדם ואדם. הגמרא מדברת על מלול עוגמב של עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן יש לו פה גדול, לנו יש פה קטן. אז זאת אומרת, זה משתנה. למה? כי אם הכל תלוי ביישוב הדעת, אין פה חפצה שנאסר, שיעור חפצה שאסור, אלא יש פה תחושה של האדם כתוצאה מהשתייה. וממילא זה כל אחד צריך לבדוק את המלול עוגמב שלו. אז כן, אז עכשיו פה שאלו אותי אם אנחנו, בצלאל שאל אם זה נחשב חצי רביעית. אז יש אפשרות, אבל מצד שני, אם זה תלוי כל אדם, אז יכול להיות שאי אפשר למדוד את זה במידה קבועה, כמו שיש לנו לגבי שאר איסורים. הגמרא, יש שם שתי דעות, האם שני הצדדים זה גדול משיעור רביעית או קטן משיעור רביעית. וממילא, כשאנחנו מדברים על מלול עוגמב, אז זה יהיה חצי רביעית או קצת פחות, או קצת יותר, סליחה, מחצי רביעית. רביעית, אצל הרב חיים נאה זה 86 סמ"ק, פה אנחנו מחמירים, לוקחים את השיעור היותר קטן, ואותו מחלקים לשתיים, 86 סמ"ק, חלק שתיים, זה 43. אז לכן, מה שאומרים, כדי שמלול עוגמב יהיה קצת יותר מחצי רביעית, זה 44. אז זאת אומרת שצריך לשתות פחות מ-44 סמ"ק, כן? כדי לצאת ידי חובת הדבר הכי, כאילו, לא לעבור על הדבר הכי מינימלי, מה שנקרא. אז 44 סמ"ק זה השיעור שבעצם נחשב פחות, או הוא נחשב, סליחה, שיעור מלול עוגמב שאסור, ובמה כשאומרים פחות פחות מכשיעור, צריך להיות פחות מאותו שיעור של 44 סמ"ק, שזה שיעור מלול עוגמב. מלול עוגמב זה צד אחד, שני צדדים אמרנו זה רביעית. זה המחלוקת בגמרא, אם זה רביעית או יותר מרביעית. טוב, כן.
לא אמרנו שזה לכל אחד שיעור אחר?
נכון, אבל מה ש... אז באופן עקרוני עדיף לאדם לבדוק לפני יום כיפור, אם הוא צריך יהיה לשתות, לבדוק אצלו, פשוט לנפח את הפה, להוציא את המים ולבדוק כמה זה יוצא אצלו. אבל אם לא, זאת אומרת, העמידה המינימלית, יכול להיות שכאילו אצלו זה יהיה יותר. המידה המינימלית זה 44 סמ"ק. זאת אומרת, מי שלא יבדוק את זה, איך הוא ידע מה לעשות, אז הוא יוכל לסמוך על המידה הקבועה הזאת. כי הגמרא כן נתנה רמז. הגמרא אמרה שמלול עוגמב של אדם, בנוני, אדם רגיל, שהוא לא עוג מלך הבשן, והוא לא יודע מה, תינוק בן שנתיים, היא בערך משהו כזה. הוא קצת יותר רביעית או רביעית. אז ממילא חצי רביעית, היא ודאי תהיה פחות ממלול עוגמב של אדם רגיל.
כן. האיסור בכל שיעור כדי לעבור, מה הטווח בין 0 ל-44?
אז זה דין של חצי שיעור, של כל התורה כולה. דין של חצי שיעור באמת מופיע בסוגיה פה ביומה, שמחלוקת רבי חנן בריש לקיש, שאנחנו פוסקים שזה אסור, אני לא ארחיב בזה, זה דיון בפני עצמו, שהאיסור קיים תמיד. העונש ניתן רק בשיעור, ולכן חצי שיעור אסור מהתורה. בסדר? אז כדי להיפטר מעונש קרה, צריך לאכול פחות מכשיעור, אבל לעבור על האיסור עוברים אפילו בכל שיעור. יש מצבים שבהם חצי שיעור הוא לא כלום, ולא... לא כרגע נרחיב מה כן, והאם אפשר למשוך את זה לא על איסורי אכילה, כמו לדוגמה חצי פרוטה בגזל, או דברים כאלה. טוב, אז קריטריון אחד אמרנו באכילה, זה השיעור. זה השיעור, הגודל. אז דיברנו על אכילה, השיעור שלו זה, כן, אמרנו שהשיעור שלו זה כותבת. שיעור האוכל, אז באוכל אמרנו זה כותבת, ובשתייה אמרנו זה לא עוגמב, בסדר, אני לא אפרט את הכל פה, אני רק כותב ממש נקודות. עכשיו, מעבר לזה, זה זמן. זאת אומרת, הזמן שבו צריך לעשות את זה. אז לגבי כל אכילה המפורשת בתורה וכולי, צריך לעשות את זה בתוך כדי אכילת פרס. תוך כדי אכילת פרס, זה הכוונה פרס של חצי מסעודה, שזה אומר או 6 ביצים או 8 ביצים, נחלקו הרמב״ם ורשי, זה סוגיות במאכלות אסורות וכדומה, חצי מזה זה או 3 ביצים או 4 ביצים. בסדר, לענייננו כמה זמן זה, אז נחלקו בזה הפוסקים, אם זה שיעור של 4 דקות, 9 דקות, בין 4 ל-9 דקות יש כמה דעות. עכשיו, כל הדיון הזה שכדי אכילת פרס שייך רק באוכל. האם זה שייך גם בשתייה או לא? מי יש לו איזשהו רעיון? למה שזה שייך השיעור זמן הצטרפות? מה אני מתכוון? שאת השיעור זמן הזה, תוך כמה זמן צריך לאכול? אם אני יכול לאכול אותו במשך כל היום אני אתחייב? או רק אם אכלתי אותו במשך הזמן הזה, זה מצטרף. אם לא, או לא. אז למה זה שיהיה שייך דווקא באוכל ולא יהיה שייך בשתייה?
שתייה בדרך כלל אתה לא מרחיב בזה. לאורך כל היום או לאורך זמן מסוים.
ואם זה תה, נגיד?
תה זה לא שתייה ממנית.
מאיזה בחינה? שזה משהו שהוא תואמין ולא לצימהון.
כן, זה לא שתייה כדי לספק על עצמך, זה שתייה בשביל החוויה או בשביל הכיף.
בסדר, עכשיו זה שירות אחת. שירות שנייה, הפרס אמרנו שזה שיעור סעודה. שיעור סעודה, זה כמו ששואלים, למה ברכת המוציא, אני יכול לברך ברכת המוציא, לאכול את הפת, ואחר כך אני יכול להמשיך לדבר. הרי לכאורה, ברכת הנהני של ברכת המוציא, היא נמשכת על כל הסעודה, על כל הלחם, על כל, מה, כל האוכלים שאני אוכל בפנים. כן, מי שזוכר באכילת מצה, הרי צריך לברך על אכילת מצה, ואסור לדבר עד שאתה גומר את המצה. למה? כי הקיום לא נגמר רק בסוף. לכאורה גם פה, אם אני אוכל לחם, אז למה אני לא ממשיך, למה אני יכול לדבר באמצע, למה אני לא צריך להפסיק לדבר עד סוף הסעודה? אז הסיבה היא בגלל שבעצם אנחנו אומרים שהסעודה התחילה, והסעודה נמשכת על הכל, וזה כאילו מתיר לסעודה, זה לא מתיר לפת. ברכת המוציא לחם מן הארץ היא בעצם לא ברכה על הלחם עצמו, אלא על כל הסעודה. לחם פה בתורה של כל הסעודה, ולכן זה פותר גם את כל שאר המאכלים. אז מלך, כשהתחלתי את הסעודה, זהו, זה כבר כאילו, זה חל על הכל, זה לא חל רק על הלחם. כך גם פה, בהקשר שלנו, הצירוף הזה של סעודה שייך דווקא בדבר שאדם אוכל, אז האכילה היא דבר שמתמשך, הוא דבר שעושים אותו במהלך סעודה, שייך להגיד על אוכל שזה משהו שהוא מתפרס. שתייה זה לא חלק מסעודה. יש אומרים שאם אדם נוטל ידיים, הוא צריך לברך שהכל על המים, כי המים לא חלק מסעודה, ולכן שולחן ערוך כותב שצריך לשתות קצת מים לפני נטילת ידיים, לברך שהכל ורק אחר כך ליטול ידיים. כמעט אף אחד לא נראה לי מקפיד על זה. אבל ככה שולחן ערוך כותב, אני מכניס גם את עצמי לתוך זה, לצערי אני לא עומד בזה, אבל ככה הוא כותב, למה? כי מים הם לא דבר שזן, והם לא חלק מהסעודה, אז אם הם לא חלק מהסעודה, לא יכול להיות ששיעור זמן של סעודה יצרף אותם לכלל שיעור. זה שאתה תשתה מים במשך זמן של שיעור סעודה, זה לא מצרף, כי סעודה לא קשורה למים, סעודה קשורה לאוכל. אז לכן, יש סברה לומר שבאמת השיעור הזה שכדי אכילת פרס לא יהיה רלוונטי לשתייה, וכך באמת פוסק הרמב״ם. לעומת זאת, הרייבד סובר שגם כלפי שתייה אכילת פרס מצטרפת. זאת אומרת, הוא בא להקל עלינו, שאם אדם שותה מים, אבל לא בשיעור זמן של כדי סעודה, זאת אומרת, אם הוא מושך את הזמן הזה, אז זה יהיה בסדר. כפי שאמרנו, צריך להתחייב בשני תנאים, גם בשיעור הזמן וגם בשיעור האוכל. אז את השיעור הזה צריך לעשות בזמן כזה. אם אתה תרחיב את השיעור הזה יותר מהזמן שעליו דיברנו עכשיו, שזה בין 4 ל-9 דקות, אז אפשר יהיה להקל. וזה השולחן ערוך כשהוא פוסק, פוסק שמשך זמן של שתייה הוא כדי שתייה רביעית. זאת אומרת, שיעור זמן של שתיית רביעית הוא כמה שניות, שנייה, שתיים, משהו כזה, לא שיעור של 4 דקות. אז ממילא בשתייה אין מנוס, אלא באמת לשתות, לשתות כל פעם קצת קצת, ולא באמת בצורה שהיא מתרחבת על יותר מזה. ויש אומרים, הוא מביא את שיטת הרייבד. סליחה, לפי זה התבלבלתי, שיטת הרייבד היא יותר מחמירה, שאפילו אם שתית בשיעור זמן רחוק יותר, אתה חייב. לעומת זאת, שיטת הרמב״ם זה רק אם שתית את השיעור הזה תוך כדי שתי שניות. זאת אומרת, ששתית את כל הכוס בבת אחת, אבל אם שתית אותה קצת, ואחר כך חיכית דקה, ושתית עוד קצת, ושתית זה מספיק. זאת אומרת, לגבי סעודה, שיעור הכותבת צריך לאכל תוך 4 דקות או 9 דקות, אם הרחבת וחיכית אחרי 10 דקות ואז המשכת לאכול, אז זה בסדר. לעומת זאת, שיעור המים, השולחן ערוך מקל ואומר שכל עוד שלא שתית את כל השיעור חצי רביעית הזה, שזה לא הרבה דרך אגב, שיעור חצי רביעית הזה, שתית אותו תוך כדי זמן שתיית רביעית, שזה חצי דקה נניח, אפילו פחות, אז זה בסדר, אז אתה לא מתחייב. כן? שוב, מתי אנחנו מדברים על שיעורים כאלה? הרי אמרנו שזה אסור. איפה נתייחס לעניין הזה של להתיר?
כשאתה
וכולי. כן, בכל יש בסכנה או שאין בסכנה, תלוי איפה שמקילים לו. אז זה לגבי השיעור הזמן, אז אמרנו שלגבי אוכל יש לנו מידה אכילת פרט, ולגבי שתייה יש מחלוקת. רמב״ם אומר שתיית רביעית, והרייבד אומר מידה אכילת פרט, ואנחנו פוסקים להקל. טוב, עכשיו דבר נוסף זה הפעולה. זאת אומרת, איך אני אוכל? מה זה אומר איך אני אוכל? יש כמה אפשרויות לאכול. זאת אומרת, מה זה כמה אפשרויות? יש דין של אכילה גסה. אם אדם אוכל, שזה האוכל הזה, הוא קץ במזון הזה. למה הוא קץ במזון הזה? כתוב בגמרא, ביום מאשר לא תאונה, פרט למזיק. אמרנו שהקו המנחה אותנו ביום הכיפורים, זה העניין של ייטוב הדעת. אז אם הדבר הזה מזיק לי, אם הדבר הזה לא נעים לי, אם זה לא משהו טוב לי, אז לכאורה זה לא נכלל בכלל האיסור. אז מה עושים? פה לכאורה עולה מהגמרא ביומה שזה לא נחשב אכילה, אבל אכילה גסה. לעומת זאת, הגמרא, ועוד מעט נסביר מה זה אכילה גסה, לאור הסתירה. גמרא בנזיר אומרת, שם דנה לגבי אדם שאוכל פסח אכילה גסה, אז כתוב שזה אכילה, אבל מצד שני זה לא מצווה מן המובחר. זאת אומרת, בנזיר אנחנו מדברים על קיום מצווה וכתוב עליה שזה אכילה, אבל לא קיימת מצווה מן המובחר. בגמרא ביומה, בדף פי, כתוב שזה לא אכילה בכלל, פרט למזיק. אז מה עושים? אכילה גסה זה אכילה או לא אכילה? אז פה יש את הדעות בראשונים. כן, לגבי אכילה גסה. רבנו תם ורש"י. רבנו תם אומר, איך נתרץ לסתירה? נגיד שמדובר בשתי אכילות שונות. יש אכילה גסה שאדם קץ במזון הזה. המזון הזה מגעיל, המזון הזה לא נעים, אי אפשר לאכול אותו. זה הגמרא ביומה. אדם שקץ במזון שלו, שזה לא טוב לו, ונגיד, שוב, אם אנחנו מדברים על מאכלים של תרופות, או דברים שירבבו בהם כל מיני דברים לא טעימים וכדומה, זה מוגדר אכילה גסה שמותרת. לעומת זאת, אכילה גסה שאדם שבע ואוכל אכילה גסה, כן, זה מדברים קצת בפסח, שצריך להיזהר, לא לאכול את האפיקומן, אכילה גסה. אדם כבר אכל, שולחן עורך, ועכשיו הוא צריך עוד לדחוף עוד כזית של המצה, הוא לא יצא דחובה. אם הוא אכל כל כך הרבה ולא ישאיר לעצמו מקום לאפיקומן, אז הוא לא יצא ידי חובה. צריך לאכל על הסובה, אבל לא באופן כזה שאדם יקוץ במזונו. אז שיהיה לו כבר ממש סובה כזה שהוא כבר אין לו כוח לאכול, והוא עוד שנייה צריך להקיא. אז דבר כזה, הוא נחשב אכילה, אבל זה לא מצווה מן המובחר. זאת אומרת, יש הבדל בין קץ לבין שבע. זאת אומרת, פי הרבה נותם, אכילה גסה, דווקא כשהוא קץ במזונו. זאת אומרת, זה כן עכשיו אכילה. רש"י לעומת זאת לא עושה את החילוק הזה בין שתי הסוגיות, הוא פשוט אומר שיש הבדל בין, כשאנחנו מדברים על איסור, לבין קיום מצווה. ביום מדובר על איסור, ולכן בין שאתה קץ במזונך ובין שאתה שבע, אפשר גם להגיד לשיטתו, זה מותר. לעומת זאת, כן, השאלה איך אתה תהיה בדיוק שבע ביום הכיפורים, כן? צריך להגיד שאתה בדיוק אוכל מיד אחרי שסיימת הסעודה מפסקת, אתה ממשיך עוד לאכול בתוך יום הכיפורים עצמו. כן, כי אחרת אין הכי תמצא שאדם יהיה שבע ביום הכיפורים. זה אפשרות אחת. ולעומת זאת, בנזיר, מה ששם היה כתוב שהאכילה הזאת נחשבת אכילה, מדובר לעניין זה שאתה מקיים מצווה. זאת אומרת, לקיום מצווה אנחנו אומרים ששם אתה אכלת את זה באופן שעשית את זה לשם תאווה ולא לשם מצווה. אכילה גסה שם היא לא בהקשר של איך שאתה הרגשת באותו זמן, אלא לשם מה עשית את זה. בגלל ששם מדובר למצווה, מפרש רש"י שם שהוא עשה את זה לשם תאווה. הוא לא אכל את הפסח לשם קיום מצווה. ולכן הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, הוא פרש אחרת בכלל את הגמרא בנזיר, והסביר שזה לשם תאווה ולא באיזה סיטואציה. טוב, אז ממילא יש לנו בעצם מחלוקת מה זה אכילה גסה, והאם היא אסורה או מותרת לאור זה. אנחנו פוסקים כמו רבנו תם, שדווקא אם אדם קץ במזונו, אז זה נחשב אכילה גסה שלא מתחייבים עליה. שוב, הכל הוא אסור מדרבנן, הוא אסור מדאורייתא, ולא חייבים על זה. עוד שאלה נוספת, חוץ לאכילה גסה, זה מה אני מתחייב, האם הנעת גרון או הנעת מעין. זו חקירה של המנחת חינוך, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. למה? השאלה היא כזאת, כשאדם אוכל משהו, האם מה שחשוב זה הגרון שלו שיענה, או שבסופו של דבר הוא ירגיש שבע, הבטן שלו תהנה. כן, זה נקרא הנעת מעין. מה אפשר להגיד על מה? ביום הכיפורים, העניין הוא הנפש אשר לא תאונה. אז לכאורה, מה הגורם המחייב? הנעת המעין. בשאר האיסורים והמצוות, המצווה היא אכילה, ולכן מה שחשוב זה הגרון. אז עכשיו, מה זה?
אפשר להגיד גם שאתה נהנה בגרון.
כן, אבל יש אכילה, יש אכילה, איפה אכילה? אכילה היא לא בפה, אכילה היא בפעולה. פעולה, פעולה, לא תוצאה. תוצאה של יישוב הדעת זה תוצאה. יישוב הדעת זה משהו שהוא תוצאה של האכילה, נכון? מה קורה, מה זה יישוב הדעת? זה שאדם אוכל ואז הוא רגוע, נכון? היה לו רעבון בבטן, הבטן שלו קרקרה, מה שנקרא, ואז הוא אכל ונרגע. נרגע לו הרעב. ופעולת אכילה זה עצם זה שאני עושה את הפעולה, בלי תלות בתוצאות של מה שזה יניב. אז לכן, כשאנחנו מדברים על אכילה, אז לכאורה דין בגרון. כשאנחנו מדברים על יישוב הדעת, כמו ביום כיפור, מדובר על הנעת מאיים. למה היא נפקמינה? האם מותר לאכול על ידי הזרקה לבריד, כמו שקראו איזונדה? כן? זה מגיע למאיים, אבל זה לא מגיע לפה. אז יש פה הנעת מאיים, אבל אין פה הנעת גרון. אז לכאורה, אם יום הכיפורים תלוי בדין יישוב הדעת, אז גם הנעת מאיים אסורה. ולכן גם אכילה, כך חוקר מלך החינוך, גם אכילה שהיא לא כדרך אכילתו הרגילה, דרך הפה, היא גם כן תאסר, כי בסופו של דבר האדם הזה סבא. כי הרי אף על פי שהוא לא מרגיש הנאה מהאוכל שלו בכלל, אבל הוא סבא. בשביל זה מאכילים אותו בזונדה, כדי שהוא יהיה סבא, ושהוא יוכל עוד להתקיים. אבל לעומת זאת, אם אנחנו מבינים שהאיסור תלוי לכאורה גם רק בגרון, אז ממילא אפשר היה לבוא ולטעון שזונדה תהיה מותר. הלא מה שאמרנו, אכילה גסה גם כן, זה אותו רעיון. אם זה עניין של קץ במזונו, אז לכאורה זה קשור להנעת הגרון. אם זה עניין שהוא סבע, אז זה לכאורה תלוי בהנעת המאיים. אם אנחנו מבינים שביום הכיפורים מותר, כשאדם קץ במזונו, כשאדם כבר לא יכול לאכול, כשהוא לא נהנה בגרון, אבל אם הוא סבע, אז זה מותר, אז דווקא אפשר היה להגיד הפוך, שביום הכיפורים, סליחה, שביום הכיפורים, גם אם אדם סבא, זה מוגדר כאכילה גסה. זאת אומרת, יום הכיפורים, אם אנחנו עכשיו נסכם את זה, יום הכיפורים תלוי בהנעת מאיים, ולכן בין אם אדם סבא, או בין אם אדם אוכל דרך זונדה וכדומה, יהיה אסור. איסורים אחרים, כמו תרומה וכדומה, תלוי בגרון. ולכן דווקא אם אדם קץ במזונו, שזה משהו שקשור להנעת הגרון, ולחילופין, אם הוא לא אוכל דרך הגרון, אז זה יהיה מותר. בסדר? זה מבחינת הגדרת האכילה. תלוי בהקשר של הנעת מאיים ולא הנעת גרון. כן? שזה לחומרה עכשיו. אם אנחנו עוברים הנעת מאיים, אז גם אם לא נהנית דרך הגרון, אז זה אסור. טוב. זה לגבי אכילה. יש פה כמובן עוד שלושה דברים שצריך היה להזכיר, אבל אני אזכיר אותם רק בסוף אם יהיה לי זמן. וזה מי פטור מהתענית. כן? שכאשר מדובר פה על קטנים, על יולדת מעוברת מניקה ועל חולים. וכל דבר כזה זה עוד כמה דקות, ואני מעדיף לעבור על שאר האיסורים, ואם יהיה זמן נחזור גם אל שלושת אלה. בסדר, עד לכאן יש שאלות לגבי הקטעים האלה בתוך תחילה ושתייה? בסדר. אז נמשיך. לגבי רחיצה. עכשיו שאנחנו מגיעים לרחיצה, רחיצה זה דבר, פה יש דבר מאוד מעניין. רחיצה, מי יודע איפה יש עוד איסורי רחיצה? חוץ מיום כיפור ותשע באב. שזה נובע מדין עינוי נפש. איפה עוד אסור להתרחץ? עברנו את זה לא מזמן, אבל, כן. ובזה אני מוחק ואני אפשר פה משהו אחר. כן, אבל, איזה עוד מקרה יש? זה דומה, האמת, זה תשע באדם כיפורים, אבל זה לא מדין עינוי נפש. טוב, אז בוא נראה. יש לנו חיצה. ברחיצה יש שלושה מצדים. יש לנו את תשעה באב יום כיפור, שהם די דומים בהקשר הזה. תשעה באב יום כיפור, אסור אפילו מה, לרחוץ? אפילו צונן קצת, נכון? אפילו אצבע. אסור. יש לנו אבל, כמו שאמרת אלעתה. אבל. אבל, הדין שלו, אסור להתרחץ בחמין, את כל הגוף. אבל... לא, סליחה.
אסור לו את כל הגוף לצונן, אבל מותר לו קצת לצונן. כן? מותר צונן קצת, ולא כל הגוף.
זה רק חמין בשבת.
מה זה?
זה רק חמין בשבת.
נכון, אבל זה שמה זה... זה צודק, אבל שמה זה כאילו לא דין ברחיצה, זה רק זרה שם אתה תחמם מים. כאילו זה לא קשור לזה שאני מתרחץ, אלא בגלל איך שהכנתי את המים. פה זה כאילו בעיה בעצם ה... יש עוד... שוצאת משהו? יש תעניות, פשוט תעניות שגוזרים חמים, תעניות גשמים ודברים כאלה, ששם האיסור הוא רק לרחוץ כל הגוף בחמין, זאת אומרת מותר כל הגוף בצונן. מה ההבדל? שבעצם יש לנו שלוש סיבות שונות למה לא לרחוץ. כשאנחנו מדברים על תענית, אז הבעיה זה מניע תענוג. כשאני רוצה למנוע תענוג, אז אני אומר, אל תרחץ בחמין. אבל בצונן, תעשה מה שאתה רוצה. זה עניין של תענית, שזה עניין של תענוג. אבל זה עניין שלא רק שאל תתענג, אלא אתה חייב להתנבל. להתנבל, כן? אדם שהוא אבל, אז הוא צריך להראות את הצער שלו כלפי חוץ, הוא צריך לא להיראות נורמלי, אז הוא צריך להראות שזה השפיע עליו, אז הוא צריך להיות מנובל. מנובל בהקשר הזה גם הזקן וכל העסק הזה. ולכן, ניבול, זה אומר, אפילו אל תתרחץ כל הגוף, אבל חלק מהגוף אתה יכול להתרחץ. כי זה לא עניין ש... נגיד השלישי, יום הכיפורים, זה לא להתענג, וזה לא חובת עינוי, זה לא חובת ניבול, אלא זה חובת עינוי. כשאני אומר לך לא להתענות, אז אפילו את האצבע אתה לא יכול להכניס בתוך צונן. זאת אומרת, יש לנו בעצם שלוש רמות בהקשר הזה של המטרה. כאשר תשעה באב זה עינוי, באבל זה חובת ניבול, ותעניות זה איסור תענוג. כן? עכשיו, זה מאוד משמעותי כשאנחנו נבוא ונדון בהגדרה של מה הרחיצה האסורה ומה מותר. כשאנחנו מדנים שבעצם המטרה שלנו פה לא רק לא חובה רק להתנבל או לאסור תענוג, אלא ממש אנחנו רוצים שתתענה, אז צריך לדעת איפה זה מותר או איפה זה לא שייך להגיד שיש פה עינוי שאתה צריך לקיים אותו, צריך לעשות קיום של עינוי. איך נבחן את זה? נבחן את זה לפי היתרים שקיימים. לגבי רחיצה יש לנו כמה היתרים קיימים. אחד זה שאם הגוף שלו מלוכלך בטיט, אז הוא יכול לרחוץ. דבר שני שמביאה הגמרא זה אדם שהולך להקביל את פני רבו, הולך לשמור פירות, תמות קצת, אבל אדם שהולך להקביל את פני רבו, אז כתוב, כן, הגמרא בדף עין זין עמוד ב' ועין ח', ככה מביאה. והדבר השלישי זה שמלך וקלה רוחצים את פניהם. הרמב"ם מוסיף שגם חולה יכול לרחוץ, כן? זה לא כתוב בפורש ברחיצה, זה כתוב בשיחה והוא לומד את זה משם. אז אם כן, ראינו במלך וקלה, חולה, אדם שהולך להקביל את רבו וגופו מלוכלך בטיט.
הכל את פניו ואת כל
גופו? מה זה?
את הפנים או את כל גופו?
כל מה שמלוכלך צריך למותר, לאו דווקא אם זה פנים או לא. פנים או לא זה באמת שייך לשבת, אבל זה בגלל הגזרה שם. אז איך אנחנו מסבירים את היתרים האלה? אז קודם כל אני רק רוצה להזכיר לכם את המחלוקת הבסיסית לגבי הרחיצה. האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? לפי התוצאות שנים והראש זה איסור דרבנן, ואז זה כל מיני פעולות, אין יותר מדי מה ללמוד מהן. חכמים החליטו לפי מה שצריך להקל. לפי הר"ן זה דאורייתא, אבל כתוב מסרה לחכמים. ולפי הרמב"ם זה גם כן דאורייתא, זה מפי השמועה. אבל עינוי נפש זה משהו שהוא טבעי, משהו שהוא שגרתי, שרוב בני אדם זקוקים לו, אז הוא, אותו אנחנו אוסרים. אבל צרכים ייחודיים שהם לא שגרתיים, כמו שאדם מלוכלך, או כמו לדוגמה אדם שהוא חולה, שלא יש צורך כרגע, זה לא איזה דבר בסיסי שאדם מתרענן וכדומה, שזה אסור, אלא יש פה איזה צורך בסיסי שהחולה הזה, אם הוא לא, אם הוא לא יתרחץ, אז זה יגרום לו צער וכדומה, או מלך וקלה, שנניח שהרחיצת פנים שלהם היא בהגדרה שלהם כמלך, זה שהוא רחוץ פנים או קלה. אז כל הדברים האלה הם לא צרכים בסיסיים, הם צרכים לא שגרתיים, ועליהם לא חיבה תורה. זאת אומרת, עינוי זה עינוי של הנורמה.
למה לא ככה באחידה בשנייה?
מה זה?
למה לא ככה באחידה בשנייה?
לא, אז האכילה בשתייה כתוב מפורש בעינוי נפש, שהוא באמת מה שכתוב, זה עצם האכילה, עצם השתייה, אסורה כל שהיא מיישבת את הדעת.
אבל אתה...
מה, אבל איך תקיש? אז בסדר, אז במצב שיש חולה, זאת אומרת, אם יש פיקוח נפש, אז הוא יקל על זה. אבל במצב אחר...
אבל רמב"ם שבתון, כאילו, יש לו יותר תוקף של עינוי נפש.
כן, אבל בסופו של דבר זה שבתון, וזה עינוי נפש. את כל האפשרות הזאת להגיד שזה יהיה נורם... שבתון של עינוי נפש, זה צריך להיות עינוי נפש נורמלי, זה שייך רק בשלושת האיסורים שהם... עליהם אין לנו חיוב קראת, עליהם נלמדים משבתון, ודאי לא נלמדים עינוי נפש עצמו. אם זה לימד עינוי נפש מפורש בתורה, פה כבר אין לי אפשרות לומר שזה רק שגרתי, אלא כל דבר שיוגדר בכלל אכילה ושתייה, באופן שמיישב את הדעת, יהיה אסור. באמת אם זה לא מיישב את הדעת כמו אכילה גסה ודומה, גם הרמב"ם מקל בזה, כן? טוב. אז זה לגבי העניין הזה של מבחינת ההגדרה, התוקף. עכשיו, איך אנחנו קצת נתייחס ליתרים? אז ככה, אז אם אדם הולך לשמור פירות, כן? הוא הולך לשמור פירות, הוא עובר בתוך הנחל. למה זה מותר?
כי
למה זה מותר לו? מה, מאיפה, איפה מצאנו שמקלים בגלל צורכי פרנסה שלך לעבור על איסורי דרבנן או דאורייתא? דרבנן אז נניח כן, אבל דאורייתא, איפה מצאנו שמקלים בדבר כזה? איפה מצאנו שאפשר להקל לאדם לעבור בתוך נהר כדי להגיע לפירות שלו או להגיע להקביל את פני רבו? אז מה אתם אומרים? אדם שעובר בתוך המים זה רחיצה או שזה משהו אחר? כן, זה לא המטרה.
סתם, זה על הדרך, זה לא, הוא לא עושה, הוא בכלל לא עושה את זה.
זה לא מוגדר, כן, הוא הרי עם הבגדים, להזכיר לכולנו, כן? אז אדם לא מתרחץ עם הבגדים שלו, זה בכלל לא מוגדר כרחיצה. זאת אומרת, זה לא איזה כולה שהתרנו לו להתרחץ, אלא דבר כזה בכלל לא מוגדר כרחיצה, ואז אם זה לא מוגדר כרחיצה, הוא לא עובר פה איסור, כן? רחיצה, זה שאדם מנקה את עצמו, מרענן את עצמו. אדם שעובר עם הבגדים שלו, הוא ודאי לא מוגדר כזה, כן? עכשיו, למה בכל זאת מסתפקים אם הוא יכול לחזור למקומו וכדומה? פה, אז צריך להגיד שאף על פי שזה לא מוגדר כפעולת רחיצה, יש לזה אפקט רחיצה, כי סוף סוף הוא מתרענן, כי הוא נרתע וכדומה. אז לכן יש בו, במצב שבו אין שום צורך, כאן אפקט הרחיצה יכול להגדיר את המעשה כמעשה של רחיצה. זאת אומרת, בעצם מעבר בתוך מים זה לא מעשה של רחיצה, אבל יש לו אפקט של רחיצה.
אז זה אסור.
מה זה?
זה אסור.
אז לכן לחזור, הגמרא מתלבטת ואומרת שאסור. אבל כשיש צורך, אז דבר שהוא בעצם לא מוגדר כמעשה רחיצה, אפשר להקל בו. זה בעצם הטענה הבסיסית הראשונה. זה לגבי אדם שעובר בתוך המים, בגדים וכדומה, אז אמרנו זה לא מעשה רחיצה. עכשיו מה לגבי, יש עליו לכלוך. יש לו טיט, יש לו צועה, יש לו כל מיני לכלוך או משהו כזה. אדם שיש לו ילדים ברוך השם, אז הוא מתעסק עם כל מיני חיתולים ודברים כאלה. או שהם אוכלים, הוא צריך לשטוף להם את הפרצוף. אז יש בזה איסור, אין בזה איסור. אז רבנו תם אומר שהגמרא אומרת שזה מפורש טיט וצועה, רבנו תם מרחיב את זה. הוא אומר, נגיד, ליטול ידיים בשחרית זה מותר. אם יש רוח רעה על הידיים זה מותר. כשאתה נוטל ידיים בשחרית, אתה לא נוטל ידיים בשביל להתענג, אתה נוטל ידיים כדי להסיר רוח רעה. וזה כמו לכלוך. מה זה משנה אם זה לכלוך פיזי או לכלוך רוחני? זה אותו רעיון. כך גם הוא מסביר שמותר ליטול ידיים אחרי שעושים גדולים בבית הכיסא. ויש מחלוקת לגבי תפילה, האם לתפילה אפשר ליטול, כי זה דין של איקון נקראת אלוהיך ישראל. כל הדברים האלה זה צרכים רוחניים, זה לא צרכים של שאני נהנה מזה. זה צרכים רוחניים. מצוות לב ליהנות נתנו אפשר להכניס פה, כן, כמובן, זה לא בדיוק ההגדרה, אבל מה שבעצם האמירה כאן, היא שאם יש חובת עינוי, חובת עינוי תלויה בזה שאני אתענג. אני אעשה את זה לצורך שהוא לא לתענוג, אלא לצורך שהוא רענון וניקיון וכדומה. אם זה לא המטרה, אז ממילא זה לא נכלל בכלל האיסור של רחיצה. לצורך מה? אם יש סתם, בלי סבא. אז זה שאלה לגבי הזוהמה. לדוגמה, הידיים שלנו עכשיו הן מזוהמות. כן, אם תעשו, אתה תרגישו איזה לחלוכית כזאת. האם הזוהמה הזאת היא מותרת להתנקות ממנה זה גם מוגדר טיט וצועה או לא? אז בהקשר הזה, אתה אז אומר שלא. דין זוהמה זה לא כמו טיט וצועה. טיט וצועה זה רק שיש לכלוך חיצוני, לא לכלוך טבעי. לכלוך טבעי זה בדיוק האיסור, אסור לך להתרענן. כן, האיסור הוא בדיוק על הדבר הטבעי הנורמלי, אותו, כמו שאמרנו ברמב"ם, את הדבר הנורמלי אסור לך לעשות.
זה כבר לא היה עינוי בכלל.
נכון.
זה לא היית יכול להגיד.
נכון, נכון. ולעומת זאת, המגן אברהם אומר, לא, לכלוך גם אם הוא טבעי, גם זהה, היא בעצם נחשבת לכלוך. היא לא נחשבת רק, זאת אומרת, כל דבר שהוא לא, לא יודע, לא שטיפה לצורך שהוא אקסטרה, הוא יהיה מותר לפי המגן אברהם. ולעומת זאת, אתה אומר, זה בדיוק חלק מהעניין, כמו שאתה אומר, של ניקיון טבעי וזה. אז הלכלוך הטבעי הזה הוא ודאי נכלל בכלל האיסור, ורק לכלוך חיצוני, כמו שזרקו עליך איזה צבע, או נפל עליך טיט, או משהו כזה, בוץ וכדומה, או סתם אוכל שנדבק לך ליד, זה מה שהותר ולא דברים אחרים.
זה ראוי לסמוך על המגן אברהם?
אז ככה. אז השולחן ערוך כשהוא כותב, הוא אומר, שיש עוד דיון גם לגבי, נגיד, להשתמש במטלית לחג, הגמרא מדברת על זה, ועל זה אומרים שאם זה לא תופך על מנת להטפיח, זאת אומרת, זה לא מוגדר כרחיצה בכלל, כן? נגיד לקחת מגבון או משהו כזה, אז מגבון יחסית יבש, לא, שלהם מלאים נוזל, אבל אלה שהם לא מטפיחים אחרים, אז זה קצת, אז זה יהיה מותר, או נגיד לנקות קצת את הלכלוך שבין העיניים, בבוקר כשמתעוררים, אז אתה לא יכול לרחוץ את הפנים. אבל את העיניים כאילו כדי להיות ערני, אז זה ניקיון לכלוך, אז אפשר להגדיר את זה גם אם למרות שזה לכלוך טבעי מה שיוצא בעיניים, זה לא משהו חיצוני. כאן גם אתה אז כנראה יודע שזה לא, שזה כן מותר. זאת אומרת זה משהו שהוא עשרת לכלוך, הוא לא רק רענון שנאסר, ולכן הוא יהיה מותר. לגבי שאר הדברים, מה שהמגן אברהם אומר, אז המשנה ברורה, אני חושב, מביא את שם את שתי הדעות, זאת אומרת, הוא לא מכריע בדבר הזה. לכלוך ממש, אז ודאי שזה יהיה מותר, אבל צריך לשטוף רק את המקום המלוכלך, לא את כל הגוף בגלל שקצת מלוכלך את היד. לגבי נטילת ידיים בבוקר, אז כתוב שנוטלים שלוש פעמים, עד סוף קשרי האצבעות, שוב זה העניין שלה, שגם כשמתירים אז לא מתירים לגמרי. אצל כהנים מתירים עד הפרק, זאת אומרת עד היד. כנראה שיש בזה גם קיום של עבודה, וזה לא רק כאילו לקראת ברכת כהנים, אז לכן הקלו בזה כמו ממש עבודה. במקרה של נטילת ידיים של בוקר, יש בכלל מחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים, אז לכן כנראה החמירו רק עד הפרק. טוב, זה לגבי איסור רחיצה. בסדר? אז זה לגבי איסור רחיצה. יש עוד שאלות לגבי איסור רחיצה? כן.
אני לא מבין למה, אם יש לך לרוח על הידיים, למה לא לאסור עדיין? העניין זה להתענות, לא?
למה זה לא נקרא עינוי? זה, כשאני רוחץ מלכלוך, אז זה לא דבר נורמלי. הדבר הנורמלי זה כמו שהוא אמר, זהה או רענון. כשדבר הוא מלוכלך, זה לא נחשב רחיצה שהיא זאת שנאסרה. היא לא רחיצה רגילה. זאת אומרת, אדם סתם ככה, לא מתלכלך מדברים חיצוניים, אלא הוא מתלכלך כי הגוף שלו מפריש חומרים. אבל זה לא מוגדר עינוי. זה מוגדר דבר שהוא לא עינוי סטנדרטי. אם נגיד כמו הרמב״ם שעינוי סטנדרטי זה עינוי, שמה שקשור לטבעיות שלי, לא משהו שקשור לגורם חיצוני שגרם לי, כפה עליי בעצם להידרש לרחיצה. זה לא מה שנאסר. טוב. חוץ מזה שאיסור רחיצה, יש לנו איסור שיחה. טוב, למה נפקא מינה אצלנו שיחה? אנחנו לא שמים שמנים וזה, אבל מה אנחנו כן שמים שיכול לגרום, שיכול לחשב שיחה? מה אתם אומרים? קרמים, כן. דורדורנט. זה לכאורה אימון אווירי, זה לא עכשיו שיחה, צריך משהו שבכל זאת מושכים על הגוף. אז קרם ידיים או משהו כזה, או אני יודע, קרם עם שמנים אחרים שיש כאלה ששמים, עם סבון גם כן עכשיו שיחה, זאת אומרת אם אני רוצה לשטוף את הידיים האלה עם הלכלוך, אבל אני גם רוצה לשים סבון, האם יש בזה איסור שיחה או לא, כן? אז זה חלק מהשאלות שתלויות בזה.
אם אתה לחוץ בגלל הלכלוך, למה לא יכול
לסוך ידיים בגלל הלכלוך? כי זה כבר תענוג, לא? בלסוך, או, שאלה יפה. אז עכשיו השאלה, האם אנחנו משווים את השיחה על הרחיצה? אז פה יש שני לימודים לגבי שיחה. לגבי שיחה, הגמרא אומרת, למה היא אסורה? יש לימוד אחד מדניאל, שבסוך לא סחתי, שכמו שאמרנו, הלימודים המיוחדים, אז משם לומדים ששיחה זה עינוי. בסדר? ויש עוד לימוד ששיחה הרי כשתייה. כך כתוב בגמרא ששיחה היא כמו שתייה, ככה כתוב בתהילים בקופתת פסוק י' ח'. כן? האם שני הדינים האלה שהגמרא מביאה ביחס לשיחה הם משמעותיים או לא? כן? בשיחה יש לנו שני לימודים. אחד זה סוך לא סחתי, שזה אומר שזה עינוי. ושתיים שיחה כשתייה. רוב הראשונים אומרים שאין שום הבדל בין הלימוד, בין שיחה לבין רחיצה. זאת אומרת, את אותו דבר שיש לנו ברחיצה, ככה גם יהיה על העניין הזה. איסור שיחה הוא מדרבנן, מה שאמרנו, התוספות וכו'. וממילא הקלו בו איפה שצריך להקל, אם יש חולה, אם יש למישהו חטטים בראש, זה נקרא קינים או פצעים, אז הוא שם את החומר הזה וזה מקל עליו את הצער, כן? אין חובה להצטער, יש חובה להתענות, אבל לא להצטער. ועינוי זה משהו שהוא לא להיות בנורמה, אבל לא להיות אקסטרה. אבל הרמב״ם כותב ששיחה אפילו שהיא לא לתענוג היא אסורה, כן? זאת אומרת, שיחה לתענוג אז היא אסורה, אם היא לא של תענוג לגמרי כמו לכלוך אז היא תהיה מותרת. סליחה, אם היא לא של תענוג אז הוא גם כן כותב שהיא אסורה כמו הסרת לכלוך, זה מה שאתה שאל, וזה הרמב״ם. הרמב״ם אומר שגם הסרת לכלוך אסור להסך, ורק שיחה של חולה או של אדם שיש לו חטטים, שיש לו צער, היא מותרת. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, רוב הראשונים באמת אומרים שזה כמו רחיצה. כן? רוב הראשונים אומרים שזה כרחיצה. הרמב״ם אומר שיש דין נפרד לשיחה. שדווקא חולה מותר. כן? של צער, מה שנקרא, מותר. אבל לא של תענוג. לא של תענוג, אז אסור. למה? מה ההבדל בין רחיצה לשיחה? למה באמת שיחה יותר חמורה מרחיצה? מה אתם אומרים? למה שצריכה תהיה יותר חמורה, שאפילו לכלוך יהיה אסור לי להסיר עם שיחה, אבל לרחוץ כן יהיה מותר לי.
שיחה זה מין תעלוג.
יפה, אז אתם אומרים ככה, תראה, אתה צריך להסיר לכלוך, מי ביקש ממך לסוך? זאת אומרת, אנחנו אומרים לך, אתה יכול לעשות את המינימום, למה שאתה עושה את האקסטרה, נכון? זה דבר אחד. זאת אומרת, שיחה, אם אנחנו מבינים שזה ברבנן, אז באמת אפשר להגיד שזה אסור גם להסרת לכלוך, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד שמה שאסור מדין עינוי, כמו רחיצה, אז ברגע שזה לא קשור לעינוי, כמו לכלוך, אז זה מותר. אבל מה שאסור, כי שיחה היא כשתייה, אז כמו שראינו שבשתייה אין שום חילוק, אלא אם כזה תפוח נפש, אבל בשתייה אין שום חילוק, אז במילה גם לעניין צער ופיקוח נפש, אז זה כלו בשתייה. אז גם לעניין שיחה אנחנו מחמירים, גם אם זה לא נחשבת שיחה של תענוג. זאת אומרת, גם שיחה להסרת לכלוך היא אסורה בגלל הדין השני, הדין הזה של שיחה כשתייה. זה לא נאמר לגבי רחיצה, לא אומרים שרחיצה היא כשתייה. אומרים את זה רק לגבי שיחה. אומר הרמב״ם, אפשר להבין ברמב״ם, שהסיבה שאסורה השיחה להסרת לכלוך זה בגלל שיש דין נוסף על פני רחיצה, והוא העניין של שיחה כשתייה. ובאמת אפשר להוכיח את זה קצת מהרמב״ם, זה ראיתי בשם הרב אליהו ליפשיץ, יש בספר תורת עם אחד ברכות, אז הוא גם כן מביא כמה דברים בהקשר הזה, והוא אומר ברמב״ם כתוב בהלכות תעניות, כתוב בתעניות לא ביום כיפור, כתוב ששיחה של תענוג אסורה, שם הוא כותב שיחה של תענוג, ולעומת זאת בדיני יום הכיפורים הוא לא כותב את זה. אז לאור זה אפשר להבין מאוד טוב. יום הכיפורים אסורה שיחה של כשתייה. לעומת זאת, בתשעה באב אסורה רק שיחה מדין עינוי. אז תשעה באב שזה אסור רק מדין עינוי. אז אם זה לצור, אם יש לי לכלוך, אני יכול לסוך. לעומת זאת, ביום הכיפורים, ששיחה אסורה גם כשתייה, אז ממילא אסור לי לסוך, אפילו שזה לא לשם תענוג, כמו להסיר לכלוך. בסדר? אז זה חמור יותר, זאת אומרת בשתייה אנחנו פחות, לא נקל, כי שתייה זה משהו שהוא יותר פנימי, זה כאילו הנאה יותר גדולה, זאת אומרת ההנחה ששיחה כשתייה זה משהו שהוא כאילו יותר הנאה, זה לא חיצוני כל כך. ואז אם זה כשתייה, אז גם אם זה לא שתענוג, גם אם אתה שותה לא כי אתה נהנה מזה, זה אסור. עצם הפעולה אסורה, לא רק התוצאה נניח אסורה. כן? אז לכן שיחה תהיה מוגדרת על פי הפעולה ולא על פי התוצאה, כמו שרחיצה. וממילא הרחיצה שאינה שתענוג הותרה, כי זה רק דין בעינוי, שיחה שאינה שתענוג היא אסורה לפי הרמב״ם בגלל שזה דין של שיחה כשתייה שקיים ביום הכיפורים ולא קיים בתשעה באב. הרמב״ם דרך אגב פוסק, השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, וממילא גם במצב כזה זה יהיה אסור. רק בחולה שזה צער, כמו שמקילים בשתייה, אז מקילים גם בשיחה. עכשיו לענייננו, מה זה רלוונטי לכל הסיפור של סבונים ודברים כאלה? אז הביאור הלכה דן בזה, אומר שיש, שוב הוא דן במה שאמרנו, מדין שיחה כשתייה וכולי, שיכול להיות שזו סיבה שבגלל זה אנחנו נחמיר. אבל הוא אומר שמנהג העולם כן לרחוץ בסבון, ויש רק כאלה שמדקדקים שהם לא עושים את זה. גם הרב משה הררי בספר שלו מקראי קודש, הספרים הירוקים האלה, אז הוא גם כן כותב שסבונים שלנו הם לא עידון של הגוף, סופו של דבר זה רק... הם לא נחשבים בכלל איזה משהו שמעדן, זה משהו שהוא גנרטי, כל מיני כאלה שהם עושים פעולה על הלכלוך עצמו. הם לא פועלים על האור, הם בעצם פועלים על הלכלוך, ואז ממילא אין שום השפעה מהם על גבי הגוף, ולכן זה לא נאסר. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו מדברים. סבון כזה הוא לא נאסר, מה שאסור זה משהו שהוא כן נותן איזה נופח חיובי יותר, כמו שדיברנו, אולי קרם ידיים, או וזלין, או כל מיני דברים כאלה, שמשחות גוף שהן מעניקות אקסטרה מעבר לרחיצה עצמה. בסדר, אז זה לגבי העניין הזה. אז מה שראינו לגבי שיחה, אבל חשוב שתזכרו, זה שיש בזה דין עינוי, וגם דין של שיחה כשתייה, שהוא יוצר חומרה במקרה של שיחה שאינה של תענוג. טוב, איסור נוסף, ואולי גם יהיה האחרון, זה איסור נעילת הסנדל. איסור נעילת הסנדל הוא האיסור השלישי, הנוסף שיש לנו פה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נעילת הסנדל, אז צריך לשאול מה זה אומר סנדל, נכון? לפני שאנחנו שואלים בכלל מה הטעם של זה, או מה העניין של זה, שאלה מה זה סנדל שעשו, כן? זה, איפה יש לנו סנדל? מישהו, יש לו רעיון? באיזה מצווה יש לנו הגדרות של סנדל?
חליצה.
חליצה, כן? חליצה של אישה? אז יבמה? אז יש שם דין של סנדל, וגם שם יש הגדרות מסוימות, לא כל סנדל הוא יכול לחלוט, לא יכול לחלוט קרוקס או משהו כזה, צריך דווקא סנדל מסוים וכולי. זה גם, וגם לגבי הוצאה, גם בהוצאה בשבת, גם כן דנים באיזה סנדל אדם יכול לצאת בשבת. אז השאלה אם אנחנו בעצם לומדים הגדרה פורמלית, מה ההגדרה הפורמלית של סנדל, או שאפשר לבחון את הדברים בצורה אחרת. איזה עוד צורה אפשר לדון, מה יהיה מוגדר כסנדל שאסור או לא? מה? מה שיש בו תענוג, או לחילופין, מה שיש בו עינוי, כן? כי אנחנו מדברים ביום הכיפורים על עינוי, ואז ממילא ההגדרות יהיו הרבה יותר מחמירות. כן? אז ככה, בעל המאור והרמב"ן בשבת, בעל המאור כאן והרמב"ן במלחמות, ורן בשבת, הם כולם מתייחסים לנעל כהגדרה פורמלית, מה שכתוב בחליצה או זה, זה הדבר שמחייב. כאשר יש הבדלים קצת, הרמב"ן אומר שזה נעל מאור שמוגדרת, כן, דווקא מאור היא זאת שמוגדרת כסנדל שאסורה. רש"י אומר לא רק שזה נעל מאור, אלא גם נעל מעץ היא מוגדרת כנעל שאסורה מדין חליצה של סנדל. זאת אומרת, גם נעל עץ, עם קווקו של עץ, בעל המאור, אז אמרנו הרמב"ן, רש"י, בעל המאור אומר שאפילו אם זה נעל שמגינה, כל נעל שמגינה על הרגל היא גם כן נחשבת נעל, אפילו נעל של שעם. שימו לב שבעצם מה שאנחנו מכירים כנעילת הסנדל, לא רק אם זה אור ואסור, זה בכלל לא פשוט. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו הולכים, כן, אם אנחנו אומרים נעילת הסנדל, אז אפשר הגדרה של נעל פורמלית או הגדרה של עינוי. גם בתוך נעל פורמלית מדיני חליצה או שבת יש שלוש דעות. יש לנו רש"י ובעל המאור. הרמב"ן אומר שזה אור, רש"י אומר גם עת, ובעל המאור כל מה שמגן על הרגל. כן, כמובן שכל מה שאני אומר צריך לבדוק את זה בפנים, לראות את זה בפנים, כן, אבל זה בהגדרות קצרות של מה שהם אומרים בעריכות, כי כל העניין הזה צריך ליישב כמה סוגיות. סוגיות ביומה וסוגיות ביבמות בקוף ב', כן.
מגן בסדר.
מגן, הכוונה היא שלא יודע, נגיד נמנע פציעה כתוצאה או חדירה של גופים זרים אל הרגל.
כל דבר.
בעצם. נכון? הוא אומר אפילו של שם, כן? אז אני רק מראה לכם, שאפילו אם אנחנו רוצים על הגדרה מקילה יותר, אז אנחנו די תקועים. וגם אם אנחנו הולכים להגדרה יותר מחמירה של התוספות, וכך לכאורה מהרמב״ם, שמדבר על הרגשת קושי הארץ, זאת אומרת שאתה הולך עם נעל ואתה מרגיש את קושי הארץ, זאת אומרת את מה שנקרא את כל האבנים וזה, אז הוא אומר שצריך שתהיה תחושה של עינוי. מה אנחנו בכל אופן עושים? אנחנו הולכים היום עם קרוקס וכל מיני ושורש ונעליים ממש מיוחדות ליום הכיפורים, אז לכאורה איזה הרגשת עינוי ואיזה נעליים, מה שנקרא. אנחנו לא מרגישים שום הרגשת עינוי, אנחנו לכל היותר עומדים בהגדרה של הרמב"ן, שהרמב"ן אמר אור, ובאמת ככה השולחן ערוך פוסק, זאת אומרת השולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן. אבל כפי שאתם שמים לב, מרבית הראשונים לא סוברים כך. מרבית הראשונים סוברים שהאיסור הזה תלוי בהרגשת עינוי, ותלוי בזה שהגדרת נעל באופן כללי היא לא דווקא אור, אלא גם דברים אחרים. ככה בעצם פוסק השולחן ערוך, שדווקא נער מאור, אבל כל גמי וקש וכל מיני כאלה מותרים. יש שוט פנים מהירות שהוא פסק להחמיר כמו הרמב״ם, שכל נעל שאתה מרגיש, לא מרגיש בה את הצער של ההליכה, אז זו בעיה. היום שאנחנו, רוב הנעליים כן עשויות מחומרים סינתטיים, אז לכאורה היה ראוי לדון מהמציאות שזה מוגדר כנעל. קשה להגיד שזה לא נעל כשכל האנשים הולכים עם נעליים כאלה. למעשה, אז באמת צריך שאלת חכם. אבל רוב הפוסקים בכל זאת מעדיפים, הביאור הלכה קצת דן בזה. זאת אומרת, הביאור הלכה קצת דן בזה ואומר שראוי היה להחמיר, גם ארוך השולחן אני חושב שכתב שראוי היה להחמיר, אבל רוב הפוסקים בסופו של דבר מחרים שהקריטריון יהיה אור. אבל כפי שאתם רואים, אז זה כבר פחות פשוט. זאת אומרת, לכאורה, המאדרין היה עדיף ללכת עם גרביים. שאז אתה מרגיש את הצער וזהו. ולא עם כל הנעליים האחרות. ודאי שנעליים שכאילו מיוחדות ליום כיפור, זה בעצם איזושהי בעיה מסוימת בהקשר הזה, כי בעצם הגישה שהראשונים מציגים היא הפוכה. אבל שוב, אין פה חס ושלום הכרעה הלכתית נגד זה, אלא אני רק מציג לכם מה הסוגיה אומרת, ובסופו של דבר הפוסקים באמת אימצו את ההגדרה של הרמב"ן, כי כך פוסק השולחן ערוך ואנחנו הולכים בשיטתו. כן.
הרמב"ם זה כאילו בהגדרה של עינוי?
כן, הרמב"ם בהגדרה של עינוי, סליחה.
וגם התוספות אמרת.
כן, ריב התוספות. עכשיו, זה לגבי זה, הרב אמר שבסופו של דבר פוסקים ככה, פוסקים כמו הרמב"ן בצורה הכי קלה. איפה יש לנו היתרים? אז יש לנו היתרים בכל מיני מצבים, כמו לדוגמה ביולדת, שיש שם סכנה, כל 30 יום, אדם שהוא חולה, הרמב"ם מרחיב את החולה הזה גם לעניין הזה. אם יש סכנה של הקרב, אז גם כן מקילים בזה, כי כאילו אני לא הולך במנהל כדי להתענג או כדי זה, אלא בגלל סיבות אחרות, ממנע מסכנה. אז זה גם כן סיבה להקל, שאני אומר את זה ממש בקצרה. יש פה כאלה שהקלו, אפילו המעריל מביא, שאדם שהוא הסטניס ולא נעים לו שמתלכלך מבוץ, אז גם כן מותר ללכת עם נעליים, כן? זה מה שכותב המעריל, והרמה מביא אותו. זאת אומרת, דווקא הרמה מקל פה, שוב אני לא רוצה להגיד פה דברים שיכול להיות שזה בגלל באמת המציאות של חוץ לארץ, שיש שם גשמים באותה תקופה וכולי, זה הרבה יותר קשה. שולחן ערוך פוסק פה כדעת הטור והרמב"ם, דווקא שזה להקל במצב של חולה וכדומה, אבל את העניין הזה של הסטניס לא מביאים. פה רק נאמר שלגבי סנדלים זה דבר היחיד שתינוקות גם חייבים בהם. זאת אומרת, כל הדברים האחרים, אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, אנחנו לא מחמירים בהם. למה? כי זה דרך הגידול של ילדים. הילדים לא מחויבים בתענית, זה חלק ממה שהיה מתוכנן, לא מתוכנן, זה היה מה שהשארתי בצד, קטנים. אין בהם חיוב, אלא רק מגיל שנה לפני בר מצווה, אז יש עניין של השלמה או שעות. שנה או שנתיים לפני. עד לפני, אחרי הם לא חייבים בתענית. וכמובן שתענית יום כיפור ראשונה מכל שאר התעניות, כי תענית יום כיפור זה דין בעינוי, וזה לא דין באבלות, בניגוד לתשעה באב ושאר התעניות. ופה לא שייך להגיד שאין אבלות לקטנים. אבל, מצד שני, גם לא מחנכים אותם בצורה פשוטה, כי זה דברים שקשורים לגידול שלהם. נעליים זה לא קשור. הם יכולים להיות בלי נעליים, הם יכולים להיות עם נעליים. לכן, בכל זאת מחמירים בעניין נעליים לא לשים לקטנים, אבל אם הם בכל זאת מתעקשים אז לא צריך להפריש אותם מאיסור, כיוון שזה איסור דרבנן לחלק מהשיטות, אז לא צריך להפריש אותו מאיסור. אם הוא רוצה וזה לצורכו אז אין איזה בעיה, אבל אסור להנעיל להם בכל אופן באופן ישיר, כי כך אמרנו שהגמרא אומרת שלגבי קטנים זה אסור. טוב, יש עוד כמה דקות, אז נראה מה עוד נוסיף פה.
למי מותר לא להתענות?
כן, בסדר. התלבטתי עם... בסדר, לא נציין את זה כרגע. פחות רלוונטי. נדבר רק על למי פטור מן התענית. כן, פה אני אגיד בעיקר רק את הפסקים. אמרנו, לגבי קטנים, זו סוגיה מאוד מאוד ארוכה. הממרה במשנה היא, יש בכל אופן שני דברים. אחד זה חיוב תענית שעות, ואחד זה חיוב להשלים את התענית, זאת אומרת לאסוף עד הסוף. שני מדרבנן, כן? מדין חינוך, דין חינוך שונה, בדרך כלל דין חינוך זה מגיל 5-6, וביום כיפור אנחנו לא עושים את זה, למה? למה? מה? כי פיזית פה זה בעייתי, כן? לנעלי עלולב, בסדר, לעשות מצוות אחרות, בסדר, אבל נגיד גם תפילין מרחיקים אותו לגיל 13 כי הוא לא יכול לשמור, זאת אומרת, יש דברים שהם תלויים בתנאים פיזיים. הילד לא יכול לשמור על גופו נקי, אז אנחנו לא נותנים לו על גיל 13, תפילין. כך גם פה, הוא לא יצליח לעמוד בזה, אז אנחנו לא מפילים עליו את התענית, כן? המשנה מדברת על חיוב של תענית שעות, ואחר כך הגמרא מביאה גם את העניין של להשלים, וכתוב שם איזשהו ביטוי, מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים. בביאור הביטוי הזה בגמרא בדף פ"ב שם, לא ברור בדיוק מה זה לפני שנה ולפני שנתיים, לפני גיל הבר מצווה, שנה או שנתיים, אז יש מחלוקת מאוד גדולה בראשונים וגם בתוך האמוראים עצמם. מה שפוסקים זה כמו הרמב״ם, שעד שהם מלאו להם גיל 9 או גיל 10 הם לא צריכים בכלל להתענות. מגיל 9 למישהו בריא אז הוא חכה שעות. מה זה אומר שעות? אם הוא היה רגיל לאכול בשעה 10, אז הוא יאכל ב-11. אם הוא היה רגיל לאכול בשעה 9, הוא יאכל ב-10. זה מגיל 9 או 10. רק תשימו לב לגילאים, כן? היום ילדים כבר בגיל כיתה א', ב', לפעמים רוצים להתענות, אבל בעצם החיוב הוא מגיע הרבה יותר מאוחר. ושוב, גם פה יש חילוק בין חולה לבריא. אם הוא חולה, אז מרחיקים את זה שנה וכו'. והשלמת התענית היא רק שנה לפני בר מצווה. זאת אומרת, שנה לפני בר מצווה, שם יש חיוב. וגם על זה כותבים כבר הפוסקים, המשנה ברורה, וזה שבזמן הזה ירדה חולשה לעולם, ואנחנו לא מחמירים בהשלמה. אין סיבה שילדים ישלימו. אבל כן נוהגים בזה, ויש להם את העניין הזה. לגבי מעוברת, מניקה ויולדת, גם זה פחות רלוונטי לכם, אבל באופן עקרוני הגמרא אומרת שמעוברת ומניקה הן מתענות ומשלימות. זאת אומרת, הגמרא בפסחים, בדף נ"ד עמוד ב', לא עושה בהם שום הבחנה לגבי מעוברות ומניקות, ולא מתירה בהם שום קולה בהקשר הזה. ושוב, למה? כי זה לא סכנת נפש, זה רק צער, וכיוון שזה צער, זה לא דוחה איסור דאורייתא. מצד שני, לגבי יולדת, כן מקילים, כי היא כבר בתהליך שאחרי הלידה, ואז יש לה יותר סכנה בגוף, ולכן מקילים בה יותר. יש דעות מסוימות לגבי השעות של הזמנים, זאת אומרת, אם 3 ימים אחרי לידה, 7 ימים, 30 יום, לא ניכנס לכל זה. רק מה שנאמר, למעשה, מה שכן עושים היום במעוברות ומניקות, זה שבאמת לא נוהגים כמו פסק השולחן ערוך והגמרא, שעוגה ומניקה מתענות ומשלימות, אלא כן בוחנים כל מקרה לגופו. למה? כי הרב פישר כותב בספר שלו, בהסכמה שלו לספר של פני ברוך, זה ספר על אבלות, הוא כותב שם את זה דרך אגב, שכיום נחלשו הדורות, וכיוון שכך אנשים הם יותר חלשות, ויש הרבה שמפילות כתוצאה מתענית, ולכן מקילים בזה שצריך לבחון כל מקרה לגופו. אם אישה יודעת שיש לה איזה שהן בעיות ההיריון בסיכון, שזה יכול לגרום לצירים ועוד כל מיני דברים כאלה, אז מקילים לאכול פחות פחות מכשיעור. יש כאלה שמתנגדים לזה, שאומרים שאין שום סיבה לתת היתר גורף, אלא צריך לבדוק כל מקרה לגופו ממש, לשאול את הרופא. יש בזה כל מיני שיטות, אבל בכל אופן תדעו שזה לא הולכים לפי רק מה ששולחן ערוך כתב בהקשר הזה, כי נשתנו התוואים ועוד כל מיני סיבות מעין אלה. כך גם לגבי מניקות, בגלל שאולי החלב ייפסק, אז יש דעות שמקילות גם בזה. לגבי חולה, גם זה סוגיה ארוכה, ויש כמה דעות בגמרא וכולי. נסכם את הכלל, הכלל הוא שלב יודע מרת נפשו. זאת אומרת, מה הכוונה לב יודע מרת נפשו? אם אדם חולה ויש בו סכנה, והוא אומר, אני צריך לאכול, אז מקשיבים לו. זאת אומרת, נותנים לו לאכול בלי בעיה. מה זה בלי בעיה? מנסים לתת לו פחות פחות מגשיור, ואם הוא לא מסכים, אז נותנים לו יותר. אבל מקשיבים לו. ואפילו אם הרופאים אומרים שהוא לא צריך, זה לא מעניין אותנו. כשהוא אומר שהוא צריך, אז הוא, נאמן, והוא יקבל מה שמגיע לו.
מבחינת החולה עצמו, כאילו, לכמה הוא צריך לחשוש שאין לו, הלב שלו משקל או משהו.
אז ההנחה היא פה כאילו שזה משהו שהוא פנימי של האדם, הוא כאילו לא מייצר את זה. אז לכן, אם הוא חושב שהוא מרגיש שהוא צריך, אז הוא יכול לצריך. זאת אומרת, אתה שואל על האדם להפך, שהוא מקפיד על עצמו. אז מה יקרה אם באמת הוא יגיד שהוא לא צריך? אם הוא יגיד שהוא לא צריך,
לא אנשים שלו, כאילו, כשהוא חושב שהוא רוצה לאכול, אם הוא צריך לחשוב שהוא יגיע לגן עדן, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, לא, באמת,
לא, אז הוא צריך, אדם כאילו, אז לא, אז הוא לא צריך את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים לפי מה שאדם כאילו מרגיש כן עם עצמו, והוא מרגיש שזה בלתי אפשרי בשבילו לא לאכול או לאכול פחות פחות מכשיעור, אז זה בסדר. זאת אומרת, כאילו זה הולך לפי התחושה שלו, כי תחושה היא לא תחושה קוגנטיבית, אלא תחושה צורך פנימי כזה שגורם לו לזה שהוא לא מסוגל יותר מזה. זאת אומרת, אז הוא לא צריך לייסר את עצמו, הייתי צריך להתאפק יותר. זאת אומרת, אם הוא מרגיש בכל זאת שיש בו צורך, אז הוא צריך. מה שמפליא פה זה העניין הזה שבאמת אנחנו מתחשבים רק במה שהוא אומר, ולא אפילו ברופאים. רק במקרה שהוא אומר לא צריך, ופה לא נכנס עכשיו בדקה האחרונה לשיקולים, אבל במקרה שהוא אומר שהוא לא צריך, או במקרה שהוא שותק, אז רק דנים האם הרופאים יגידו כן צריך ולא צריך, וברגע שיש את הרופאים שאומרים צריך, אז לא משנה אם כל העולם יגיד לא צריך, זה מפליק. זאת אומרת, לא הולכים פה בפיקוח נפש אחר הרוב, ולכן גם אם יש 2 זה כבר מספיק. במקרה שהוא אומר צריך, אז אמרנו לא מתחשבים בכלל ברופאים. במקרה שהוא שותק, או במקרה שהוא אומר לא צריך, פה צריך לבחון מה אומרים הרופאים. אם רופא אחד יגיד צריך, אז נשמע לו. אם יהיה רופא שמתנגד, אז לא נשמע. אבל ברגע שיהיו 2 רופאים שיגידו צריך, אז הולכים על פי רוב הרופאים. כמובן פה את הדיון הזה צריך היה הרבה יותר להרחיב, אני רק אמרתי ממש בקצרה את הדברים הללו. בסדר,
תודה
שזה מכן.